חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב, שלום רב, היום יום שני, י"ג באב התש"פ, 3 באוגוסט 2020, באולפן אריאל שרפר. לילה של תקריות ביטחון בדרום ובצפון, צה"ל תקף תשתיות טרור תת-קרקעיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה לרקטה שנאותה אמש משטחה לעבר ישראל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים, אך לרכב בסדרות נגרם נזק ותושבים רבים בעיר מיירו למרחב מוגן כששהו במתחם חדש ופתוח שחנכה אמש העירייה בהתאם להנחיות התו הסגול למשבר הקורונה. מערכת כיפת ברזל הופעלה והרקטה יורתה בהצלחה. בדרום פעל כוח צהל בהצלחה לנטרול חוליית מחבלים שנצפו בהנחת מטענים סמוך לגדר הגבול שבין סוריה לישראל. על פי הודעת דובר צהל, ארבעת המחבלים נפגעו מירי כוח צהל בסיוע כלי טייס של חיל האוויר, ופיקוד הצפון ממשיך לשמור על כוננות גבוהה וערוך לכל תרחיש. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. קבינט הקורונה צפוי להתכנס היום ולדון בין היתר על אפשרות הוספת הגבלות מסחר או תנועה בכמה אזורים ובהם בין היתר כמה ערים חרדיות בשל הגדרתן אדומות. פרויקטור הקורונה, הפרופסור גמזו, שהביע אתמול דאגה מהעלייה בתחלואה בציבור החרדי בשל תקופת בין הזמנים וקרא לבני הישיבות להקפיד בחומרה על נעלי הבריאות בבתיהם, הדגיש אתמול כי ההחלטות הנוגעות להגבלות החדשות יתקבלו בכובד ראש.
אסור לי, אסור לנו כרגע להיות נמהרים, פזיזים. אנחנו מבינים את המצוקה הכלכלית, מבינים היטב את הקושי, מבינים שזה לא יכול להימשך לאורך זמן. יהיה לנו יותר קל לעשות הקלות כאשר התחלואה, אנחנו נראה אותה, יורדת בצורה ודאית.
והפרופסור גמזו בביקור בחמ"ל הקורונה בתל השומר, שם הצהיר גם שר הבריאות אדלשטיין כי בימים האחרונים העלייה בתחלואה בקורונה בישראל נבלמה, אך עם זאת אין זה מספיק ויש להמשיך ולפעול באחריות ובשיתוף פעולה. כלי תקשורת זרים דיווחו כי מספר המקרים המאומתים של נדבקים בקורונה בעולם עלה הלילה ליותר מ-18 מיליון בני אדם. המשכת המחלוקת בין הליכוד וכחול לבן על תקציב, כשגורמים בכירים באוצר ובוועדת הכספים מבהירים כי חובה לאשרו בהקדם האפשרי כדי לא ליצור נזקים לעבודתה השוטפת והחיונית של הקואליציה לעבודתם של משרדי הממשלה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אתמול כי הוא פועל להביא לאישור תקציב לטווח קצר שלדבריו יפתור את כל המחלוקות והבעיות.
צריך להעביר עכשיו לטובת הכלכלה שלנו, תקציב קצר מועד, מהר. להעביר אותו, להזרים כסף לכלכלה, כדי שנניע את גלגלי הכלכלה. בהמשך יהיה לנו תקציב לשנה שתבוא, בוודאי שאיננו יכולים כרגע להתחייב על שנה וחצי, זה חוסר אחריות. וזאת ההחלטה, זה הכיוון שאליו אני הולך. אין שום סיבה שהדבר הזה לא יתבצע. אין שום סיבה להתנות את העברת התקציב בשיקולים פוליטיים. לא אני עושה את זה. אם מחר אנחנו מביאים את התקציב והוא מוכן, יכולים לשים אותו מחר. בשולחן הממשלה נגמר המשבר, אין בחירות, אין כלום.
כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי דווקא בתקופת ההצבעות החיוניות על אישור התקציב, הקואליציה סובלת מבעיית שרים וחברי כנסת שאינם יכולים להגיע למליאה ולהשתתף בהצבעות כיוון שהתחייבו בבידוד, בשל שהייתם בקרבת השר לענייני ירושלים ומורשת הרב רפי פרץ, שהובחן בסוף השבוע שעבר כחולה קורונה. סקר שהתפרסם הבוקר בישראל היום קובע כי 90% מהנשאלים מודאגים ממגפת הקורונה בישראל, אך למרות זאת 30% מהם מודים כי אינם עוטים מסכה בקביעות ביציאתם למרחב הציבורי. עוד עולה מהסקר כי 47% ממשתתפיו אופטימיים מימוש תחזית חזרה מלאה לשגרה בשנה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות, המומחים באיחוד הלוואות ומחזור משכנתאות, לתנאים הטובים לכם ולא לבנק. כוכבית 5589.
היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברביעי דומה, ובחמישי צפויה התחממות קלה.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות, המומחים באיחוד הלוואות ומחזור משכנתאות, לתנאים הטובים לכם ולא לבנק. כוכבית 5589.
זמני ההלכה להיום, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9:20, סוף זמן תפילה לשיטת הגרא ב-10:29, שקיעת החמה ב-7:38. הדף היומי בתלמוד הבבלי, שבת דף קופנון, והדף היומי בתלמוד הירושלמי, סוכה דף חף. הרמב״ם היומי פרק 1, דעות פרק ג', והרמב״ם היומי ללומדים שלושה פרקים, הלכות תפילה י"א עד י"ג. עד כאן חדשות כל חי.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חי פתוח, וכוי והשם יחליפו כוייך, בין הזמנים כה יצחי, כולנו עם כל חי.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת עקב. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. נאמר בספר מצוות גדול, מצוות לא תעשה, שאף שהרמב״ם לא מנה עניין זה בין חשבון הלווין, מכל מקום אחרי שהתבונן שפסוקים אלו הם יסוד גדול, מנה במניין הלווין אזהרה שלא יתגאו בני ישראל. וכבר הקשו, מדוע לא מנה הרמב״ם את עניין הגאווה בחשבון הלווין? ויש לומר בזה על דרך החסידות, מצינו בנוגע לרוב העבירות, שאפילו אם עברו עליהם בני ישראל, עדיין שוכן הקדוש ברוך הוא איתם. וכמו שכתוב, השוכן איתם בתוך תומתם. אבל שונה הוא איסור הגאווה, שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. כלומר שחמור איסור גאווה יותר מכל העבירות, שבשאר עבירות עדיין נשאר לאדם קשר עם הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן בגאווה, אי אפשר שיהיה לאדם קשר לאלוקות, כי כשמתגאה, הרי זה מורה שהוא מתרחק ומנגד לגמרי לקדוש ברוך הוא. ועל פי זה יש לומר שהטעם שלא מנה הרמב״ם את עניין הגאווה כליו בפני עצמו הוא, כי סבר שכבר נכלל אבון זה באיסור עבודה זרה, שכמו שעובד עבודה זרה הוא מנגד גמור לקדוש ברוך הוא, כן הוא בגאווה שמורה על ריחוק גמור, רחמנא ליצלן.
מהר מהר יקדמונו רחמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. והימצא והתרצה לעם דופקי דלתך. מהר מהר יקדמונו רחמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. אל תבישנו, נעל תשיבנו, ריקה מלפניך. ולי יש רק מילים פשוטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד. לא, אין לי כלים לתאר את כל הטוב. קבל, קבל שבתנו לפניך, כרם וניסה, נסה עלינו עוד פניך. נא אל תשכח, נא אל תיקח
את הזכות להיות בניך. ולי יש רק מילים שטות לדבר איתך, כי דלות
ולי יש רק מילים פשוטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד, ולפעמים גם אין לי מילים, לא אין לי כלים, לתאר את כל הטוב. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י"ג באב תש"פ, 3 באוגוסט 2020, באולפן ידידיה מאיר עם ישי נוימן הטכנאי, ועם הכותרת הראשית בדיוק, שישראל מציינת 15 שנים לגירוש, להתנתקות מגוש קטיף, ירי מעזה לכיוון סדרות, צהל השיב אש לאורך הלילה, תקריות גם בצפון, ברוך השם ללא נפגעים, וגם המשך העיסוק במחאה הקטנה יחסית נגד נתניהו, שתופסת מקום גדול מאוד בתקשורת. אתמול התחלנו לקרוא, לעיין בניתוח העומק של קלמן ליבסקינד, על מה שקורה בימים אלה בתקשורת. הוא אומר שהוא לא זוכר מקרה דומה שבו מפגינים מעטים כל כך קיבלו חיבוק וליווי עיתונאי רחב כל כך. הוא מנסה להבין למה ולנתח את התופעה. אז אנחנו ממשיכים בנקודה שעצרנו אתמול. מה עושה התקשורת, הוא שואל, כשיש מולה ערב רב של מפגינים וערב רב של מסרים סותרים ומגוונים ולא קשורים זה לזה? היא בוחרת לעסוק במחאה עצמה, במקום במסרים המבולבלים שלה, וכך שעות שידור מתמלאות בדיונים על מה שמסביב, על המכתזיות ועל אלימות השוטרים, ועל מה שאמר אמיר אוחנה, שום דבר מעבר לזה, משום שאין שום דבר מעבר לזה. משום שאם המפגינים יעלו לשידור וישאלו אותם מה הם עושים שם, אז מרועיין אחד ידבר על איעד, על אותו נער ערבי שנפגע בטעות על ידי שוטרים בירושלים, ואחר ידבר על סיפוח, והשלישי ידבר על המסעדה שלו, ורביעי על כתבי האישום, וההפגנה הזאת תוצג בתרלולה. אגב, לא רבים ידברו על המסעדה שלהם, כי הנפגעים האמיתיים של הקורונה, אנשים עם עסקים קטנים או אומנים, או כל מי שנפגע ומי לא נפגע, הם מדירים את רגליהם מההפגנה הזאת, מהפסטיבל הזה, אלא אם כן הם אנשי שמאל ומתחברים לרוח ההפגנה, אבל רובם לא ידברו על בתי העסק שלהם שנפגעו. מכל מקום אני חוזר לניתוח שלו, מכיוון שאני רואה בימים האחרונים לא מעט השוואות למחאות מול ראשי ממשלה קודמים, חשוב להבהיר משהו. אם יצחק רבין היה חוזר בו מהסכם אוסלו, לימין לא הייתה בעיה עם ממשלתו. אם אריאל שרון היה חוזר בו מתוכנית ההתנתקות, לימין לא היה ויכוח איתו. למפגיני בלפור ולתקשורת שמעניקה להם סיוע ארטילרי לעומת זאת, אין שום ויכוח ענייני עם ראש הממשלה או עם תוכנית מתוכניותיו. כל מה שהם מבקשים זה לייצר אווירה של דלגיטימציה לאיש עצמו, לא למדיניות שלו, לא להחלטות שלו, לעצם קיומו. האיש מוצג כמפלצת, קריאות לחיסולו עוברות באדישות, כך גם שלטים שמכנים אותו בוגד ושבעבר סיפרו לנו שהם מעבר לגבול. פעם הוא מושווה לאסד, פעם לצ'אוצ'סקו, פעם להיטלר, וכך אסף אמדורסקי עם ניבולי הפה שלו הופך לגיבור, כי לנבל את הפה על נתניהו זה מותר, ולעומתו אומן אחר מוקי שעזב את ההפגנה והסביר ששנאה לא מדברת אליו, זוכה מעיתונאים לקיתונות של בוז. רוצים עוד דוגמה קטנה? קחו את הקריאה הון שלטון עולם תחתון שהפכה למוזיקת רקע נעימה בכל הפגנה. הרי יש הליך משפטי, נכון? וההליך הזה מתנהל. וגם אם בסוף ההליך הזה תתקבלנה כל טענות התביעה, תסכימו איתי ששוחד, מרמה והפרת אמונים, סעיפי אישום קשים וחמורים, הם לא באמת עולם תחתון. אבל זה בדיוק העניין. דרדור המושגים שהתקשורת שותפה לו, לעתים במעשה, לעתים במחדל, מכוון בדיוק אל המקום הזה, מטרתו להציג את העומד בראש ממשלת ישראל כראש ארגון פשע. פעם היה לנו איציק אברג'יל ואמיר מולנר, היום יש לנו את בנימין נתניהו. תראו איזה זעזוע עורר כאן בעבר אותו נייר שעליו תמונתו של יצחק רבין במדי אס-אס, שהביאו לכיכר ציון שני נערים שאיש לא הכיר, ובאיזו קלות דעת מתקבלות כאן ההשוואות שהפכו לשגרה של נתניהו להיטלר או לגבלס, לא רק ברשת החברתית, אלא מעל דפי העיתונות. למה זה קורה? זה קורה משום שיש כאן יותר מדי עיתונאים שחושבים שלהשוות את רבין לנאצי זה היה נורא, אבל להשוות את ביבי זה כבר סיפור אחר. הוי הצביעות התקשורתית, כותב קלמן ליבסקינד, מדהים היה לראות את העיסוק המופלג של כלי התקשורת השבוע בהלכות מכתזית. שעות של שידור וים של מלל הושקעו בניסיון לברר מה אומר החוק ועל מי מותר להשפריץ ובאיזה גובה ובאיזו זווית. בוקר טוב, עולים חדשים. תודה שבאתם. עד שלא מילאו כאן בזרנוקים מפגינים שנראים כמוכם, זה הרי לא עניין אתכם. בהמון הרוצצו גולגולות, אנשים הגיעו לבתי החולים עם ידיים ורגליים שבורות, ובכל התקשורת העברית לא נמצא מי שיראה בהם קורבן. רק לפני כמה שבועות התגאה חבר הכנסת יאיר גולן שפיקד על המפגן האלים ההוא בטיפול שקיבלו המפגינים. נו, ראיתם מישהו בעיתונות שבא איתו חשבון על זה? וזה עוד לפני שדיברנו על החרדים ששמעו השבוע ברדיו את סיפוריהם של מפגינים שהסבירו כמה זה לא נעים לחטוף שפריץ של מים, ותאו איפה היו כל הגלים הפתוחים האלה כשהם חטפו את זה פעם אחר פעם. אבל זה בדיוק העניין. התקשורת מעולם לא התעניינה בסוגיות של חופש ביטוי וחופש מחאה, עד שאלה לא נגעו למפגינים שהיא מזדהה איתם פוליטית. בימי ההתנתקות שם נרמס חופש המחאה עד אפר, לא הוקדש פרומיל מהשידורים כדי לטעות על פגיעה בזכות למחות, או כדי לתקוף את הממשלה ואת המשטרה שעצרו מפגינים באלפיהם. אגב, במקרה של חרדים ומחתזית, אז אלה לא היו מים בצבע או מים בטעם, אלה היו המים עם ריח נורא והיום, המכונה בואש, המחתזית עם ריח שרודף את המפגינים ואת כל הסביבה שלהם, הרבה יותר, יחס הרבה יותר קשה מאשר המפגינים בבלפור, אבל אף אחד לא עסק בזה אז. כמה נלעג את הצביעות הזאת שבחסותה למדנו לפתע של לתקוף את המשטרה זה בסדר. רגע, זה לא אותה משטרה ההיא משלטון החוק בסכנה שאסור לדבר בשרה? זו לא אותה משטרה שהסברתם לנו כל הזמן שמי שמבקר אותה מחרב את הדמוקרטיה? מה, יכול להיות שהמשטרה שעומדת מול המפגינים היא שליחת השטן, והמשטרה שעומדת מול נתניהו היא שליחתו של אלוקים? זה קצת מבלבל, תודו. כמה מגוחכים נראו בשבועיים האחרונים עיתונאים שבחלק אחד במהדורה חשפו אירועים שערורייתיים של בית הספר כזה או אחר, או של פוליטיקאי כזה או אחר, שבהם נכחו 30 איש בניגוד להנחיות הריחוק החברתי של משרד הבריאות, ובחלק אחר של המהדורה עברו לספר על 5,000 איש שעומדים יחד בהפגנה ולא מצאו לנכון להעיר על זה הערה או לשאול שאלה או להבין כמה מגוחכים נראים הם הדיווחים שלהם. אגב, הטור הזה נסגר לפני ההפגנה של פורסם, לפני ההפגנה של מוצאי שבת, שם מדובר לא רק על 5,000 איש, אלא על למעלה מ-10,000 איש, אפילו נטען ש-15,000 איש שעומדים צפופים בהפגנה. יש אלימות לגיטימית ויש אלימות שאינה לגיטימית, ואת ספר הכללים השלם מנהלים כלי התקשורת באחדות מחשבה בלתי נסבלת כאמור. לא משנה כמה עיתונאים עם דעות שמרניות, לאומיות או דתיות יש בעיתונות, את כללי המקובל והלא מקובל לא אנחנו קובעים. אנחנו משחקים בתוך כללי משחק שלא אנחנו כתבנו, לפי חוקים שלא היינו שותפים בניסוחם, וכן, גם בשנת 2020 אנחנו עדיין עורכים מעטים מדי בשיח התקשורתי. לפעמים עורכים שמתנהגים יפה, לפעמים עורכים שמעגלים פינות אידיאולוגיות כדי שבעלי הבית יאהבו אותנו, לפעמים מרהיבים עוז ודורכים על השטיח בסלון בלי להוריד נעליים, אבל תמיד עורכים. והוא מסיים, בואו נדבר על היחס של התקשורת לאלימות, העיסוק באותה חבורה אלימה שתועדה כשהיא מכה את המפגינים ביום שלישי בערב, היה נכון לשעתו. למה לשעתו? כי השורות הללו נכתבות רגעים ספורים אחרי שבית המשפט, לפחות לעת עתה, הוציא את האוויר מהבלון שניפחה התקשורת על התקרית ההיא בתל אביב, ושחרר את החשודים שצוירו בעיתונות כחיילים ששלח נתניהו להקות שמאלנים. לא דובים ולא יער, פסקה השופטת וקבע ציטוט, מדובר בשתי קבוצות שהתגרו אחת בשנייה, שלא ברור לה, אומרת השופטת, מי התחיל ומי החזיר. לא ראיתי שקבוצה אחת הסירה את רגליה ועזבה את המקום, אלא שתי קבוצות גם יחד התעמתו אחת עם השנייה. סוף ציטוט מהשופטת. את הפרטים המדויקים נדע יש להניח בימים הקרובים, אבל כבר עכשיו צריך לומר שעוצמת הטיפול של התקשורת באירוע הזה רק הבליטה את הניסיון שלה מן הצד השני להקטין, למזער ולהעלים כל דיווח על הרמת יד מצידם של המפגינים עצמם, אלה שזרקו קרשים, אלה שהעיפו שולחנות, שניפצו שמשות, והוא שעיקה עובר אורח תמים. שיא השיאים בהקשר הזה היה ניסיון הקבורה של אירוע התקיפה האלימה שעבר קצין הבילוש, פקד איתמר אוחיון, בהפגנה בבלפור. אין לנו מושג איך תסתיים החקירה ואיך ייגמר ההליך המשפטי. יש לנו מושג מה ראינו בסרטונים שפורסמו. ראינו מפגינים מקים את הבלש כי הוא מנסה לעצור מישהו מאנשיהם וחובטים בו נמרצות. אנחנו גם יודעים שתוך כדי המאבק שלו עם אחד המפגינים, במהלך ניסיון שלו לעצור אותו, נפגע הקצין, שבר את רגלו ונזקק לניתוח. מה אנחנו עוד יודעים? אנחנו יודעים שנעצרו שני חשודים במעשה, שמעצרם הראשון הוא ערך, ושתוכניות האקטואליה עשו הכל כדי להסביר למה בעצם לא באמת קרה לו משהו נורא כל כך, לא תאמינו, אבל חלק מכלי התקשורת אפילו לא תרחו לדווח שבית המשפט העריך את מעצרם של החשודים, ושהשופט קבע שמדובר, ציטוט, באירועי אלימות חמורים, ודאי אמורים הדברים כאשר מדובר בשוטר, ועוד אמר השופט שמפגין נורמטיבי, ודאי בנסיבות ההפגנה הקונקרטית שגלשה לאלימות משמעותית, לא מצפים לדבר מההתנהגות, מי מפגין נורמטיבי, לא מצפים לדבר מההתנהגות שתועדה שמבצעים שני החשודים. ואחרי הדברים החמורים כל כך שאומר השופט, מישהו יכול להסביר לי איך רק יוסי אלי מערוץ 13 ושילה פריד מעיתון בשבע היו היחידים שהתעניינו באמת בסיפורו של הבלש הזה ומה שהוא עבר בהפגנות? אנחנו נמצאים בימים שבהם כל אמצעי התקשורת עסוקים במאמץ גלוי וניכר לעין להגביר את הלהבות. יותר ויותר עיתונאים מגלגלים על לשונם בקלות הולכת וגוברת את הבסטיליה ואת הסעודה האחרונה ואת שלטון הרשע, ורואים בעין רומנטית אלימות כשהיא משרתת את מטרותיהם, ורואים בעין מבינה את השנאה כשהיא מופנית לכיוון הנכון להם. יש להם עניין בלתי מוסווה לחמם את האווירה ולא לתת למחאה הזאת לדאוך. הכאוס הזה משרת אותם. הם מגויסים להפלת נתניהו, לא חשוב איך, ומכאן הם רואים את המפגינים כשליחי ציבור, גם שלהם. אין להם עניין בעובדות, אין להם עניין בסיקור הוגן, אין להם עניין בעיתונות. אתם יודעים מה, הרעיב עוז ואומר שלחלק נכבד מהם יש גם עניין שתהיה פה אלימות. האלימות הזאת תבטיח את המשך הבלגן ואת המשך האש. האלימות הזאת משרתת את הנרטיב, והאלימות הזאת מקדמת את השגת המטרה. ואני, מסיים ליבסקינד, הולך ומתייאש מהמקצוע שלנו. מעט האמון שעוד היה לי בעיתונות, זאת ששואלת וחוקרת ודואגת לזכויות אדם ומתעניינת בחופש ביטוי ובדמוקרטיה, נקבר לפני 15 שנה מתחת לחורבות בתיהם של אלפי אזרחים שומרי חוק בחבל הארץ הפורח ההוא. מאז אני לא מאמין לאף מילה שאני קורא ולאף דיווח שאני שומע ולאף פרשן שמנסה להסביר לי מה נכון. טוב, עכשיו 7:23, אחרי השיעור הזה בתקשורת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, עם ידידיה מאיר.
כולנו עם כולך.
יום הולדת ברשת מחסן לחשמל.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותן. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל, קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
מני הולנדר במופע זום על חושי לכל המשפחה בשידור חי אצלכם בסלון. קטעי מנטליזם, טלפתיה, קריאת מחשבות, היפנוזה וכמובן המון הומור. המופע יתקיים ביום חמישי ט"ז באב בשעה 20:00. כרטיסים בטיקצ'ק. מספר המשתתפים הוא...
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ו7 שנות אחריות מלאה.
טורנדו.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה, בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833, חייגו 033-733-833.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין, משקפי מולטיפוקל שבמבצע, בעשרה תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
איפה אפשר לקנות מיקסר בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ו7 שנות אחריות מלאה.
טורנדו.
היום, ההגרלה הגדולה של בית חם. נותרו כרטיסים אחרונים. ואיתי חיים ולדר, מה אתה רוצה לומר למי שעדיין לא רכש כרטיס?
זו לא רק ההגרלה הגדולה, זו גם מצווה הכי מעודרת שיש. אני מכיר את בית חם, זו הצלת נפשות.
חייגו עכשיו, כוכבית 9208, כוכבית 9208, בית חם.
עכשיו איתכם, התעוררות עם ידידיה מאיר.
כולנו עם כל חיים.
שבע 28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. יש הרבה על מה לדבר, אבל יש לנו מוזיקה, אסור לשכוח, אז למה לדבר כל כך הרבה? בואו נחזור למוזיקה המקסימה, אמרתי מוזיקה המקסימה, זה כמובן אסוציאטיבית, נפתלי קמפה עם החידוש שלו לשיר של רב שלמה קרליבך, אנחנו אומרים את זה בכל פעם בברכת המזון, הרחמן, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.
Estoy voy, Yeshua, voy, Svenejo.
כמונו ישלח לנו אסי לידו הנובי אור החמון הוא ישלח לנו אסי לידו הנובי
וינסר לנו
אסי לא יסטוי בו
נפתלי קמפה מחדש את רב שלמה קרליבך, את אחד השירים היפים והלא מפורסמים שלו. 15 שנים להתנתקות ובתזמון מדויק, הלילה אש לדרום. לפני הגירוש זה היה רק פצמרים לתושבי גוש קטיף שעמדו מולם בגבורה, ולמרות כל ההצעות אמרו, אנחנו נשארים כאן. יצאנו מגוש קטיף, הטווח הוגדל בעצם לדרום ולכל הארץ. הנה דברים שאמר אתמול עמית סגל על התזמון המופלא הזה.
שאלה לרוני, איך אין לחמאס יחידה רקטית ביהודה ושומרון? איך רק בעזה יש יחידה רקטית?
כי אתה נמצא בשטח, וכל לילה אתה...
תודה רבה.
אבל לא, זה שישבת בגוש קטיף, בכל הכבוד, לא ישבת ברחובות של עזה.
החטא הקדמון, אגב, הוא לא 2005, החטא הקדמון הוא יבוא כנופיית רוצחים ב-1993, תוך אשליה שהדבר הזה יביא לך שלום ושקט, כאשר מנהיג הרוצחים שזוכה בפרס נובל לשלום, מבריח במכונית שלו, מתחת למושב, מבוקשים של ארגוני הטרור.
מתחת לישבנו, אגב, אם אתה רוצה
לדייק. מקום אטרקטיבי, ולכן, כשהוא יושב שם...
מה הנמשל של הדברים שלך, שצריך להיות נוכחים בעזה, כמו ביהודה ושומרון?
בתוך הסמטאות של ג'באליה עד יומנו האחרון?
שהאשליות, בוא נגיד ככה, אם אתה לא רוצה שיומך האחרון יגיע מוקדם יותר, אולי אתה צריך להיות באופן הרבה יותר נוכח. סגן אלוף מם, סגן אלוף מם, היה גיבור ישראל, ממש. רוני סיפר לי מקצת מגבורותיו.
אני לא צריך לגלות.
איך הגענו למצב שהיחידות הסודיות ביותר של צה"ל צריכות לפעול 3 קילומטר מכרם שלום. איך?
מה? איך זה קרה?
אני רק כל הזמן אומר, מה החלופה?
איך זה לא קרה ברמאללה?
לכבוש את עזה?
הפעם האחרונה ששאלנו מה הייתה החלופה, הסתיימה ביבוא ערפאת וחבר מרעב לכאן.
עמית, לכבוש את עזה?
תראה, יש ספר מרתק שאני מנסה כולם לקרוא, של אדם שהיה סיפורי
זיכרון... כמו פוליטיקה.
לא, אני אומר, אני אומר לכם, התשובה היא אחרת, זה לא ימין ושמאל ישנים, זיכרונות אבו יוסף. זה אחד שהיה מראשי המינהל האזרחי בעזה. הוא סתם, כמשל, פעם נתן לי אסמאעיל הנייה לצבוע גרפיטי בשנות ה-80 בעד החמאס, או נגד הכיבוש הישראלי. הוא אומר שהטעות הקשה ביותר של ישראל, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, הייתה שאנחנו העדפנו לייבל עם הנהגה מבחוץ מושחתת ורכובה, ולא לטפח את ההנהגה המקומית, למשל. אבל ברור שאתה
משלם בדרך בחירת הלאומית. ועדיין עמית 4.5 מיליון פלסטינים שתיתן להם אזרחים.
אני רק באמת שואל, עמי,
לא, אבל ויתרת.
טוב, הדיון הזה הארוך ממשיך, ו-15 שנים להתנתקות, מעבר לכאב של העקירה והגירוש והסכנה והעזיבה של ארץ ישראל, מאיר דינה פיקר כותב על מה היה שם בגוש קטיף. מה היה הדבר הזה גוש קטיף? המון נכתב בשבועות האלה על אירועי הגירוש, על הטראומה המגזרית של קיץ תפשין סמכי, על כל המשמעויות שלה עד לימים אלו, ההפגנות, ההסתננויות, המעצרים, הדמעות, אבל מעט מדי נכתב על מה שהיה שם לפני. מה הפסדנו כתוצאה מהעקירה הנוראה היא? מה היה כל כך ייחודי שם בחולות בין עזה לרפיח? לא גרתי שם הרבה זמן, בכפר דרום, אז זו עדות של מבקר לרגע יחסית שחי שם רק שנתיים וחצי. אמנם בילדות היינו מבלים כמעט כל קיץ בנווה דקלים בחופשה משפחתית, שאחריה שבנו לירושלים מלאי חוויות ובעיקר צריבות שמש, אבל כאדם בוגר הגעתי לשם עם אשתי וביתי הקטנה בסוף חורף תפשין סמך ג'. מה הדבר הראשון שקסם לי במקום? יש את המשפט הזה שכתב הרב נריה, ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה. אז ככה זה היה שם, בגוש קטיף. אנשים שעמלים לפרנסתם, חלקם בחקלאות וחלקם במקצועות שונים, אבל חיים חיי תורה במובן הכי פשוט. הלימוד בבית הכנסת, לפני יום העבודה ולאחריו, העיסוק במצוות התלויות בארץ, היו תושבים שבשנת שמיטה סגרו את החממות ופשוט ישבו ללמוד תורה שנה תמימה. חיי קהילה שכולה חסד והארת פנים, המודעות היומיומית לזכות הגדולה של מצוות יישוב הארץ, השמחה המתפרצת עם כל משפחה חדשה שמצטרפת למשימה. אני זוכר השכמה טלפונית בשתיים בלילה, כי הגיעה משפחה חדשה וצריך לעזור להם לפרוק את המסעית, הגיעו עשרות אנשים, ובעיקר פשטות, בלי בתים מנקרי עיניים או רכבי פאר, בלי יותר מדי דיבורים על גשמיות ותחרות למי יש יותר, החיים עצמם במלוא גדלותם. הרגשה שלי הייתה שזו ההגשמה של כל מה שחונכנו עליו בבית, במוסדות החינוך, בתנועות הנוער, תורת הציונות הדתית במלוא מובן המילה עם עוצמות של שליחות. וכמובן חיבור חזק להיסטוריה של העם היהודי, הכרה בגודל השעה והמקום שבו אנחנו חיים. זה בא לידי ביטוי בדברים שנשא רבו הראשון של כפר דרום, הרב שמעון בירן, השם יקום דמו, שנרצח בתשנ"ב בפתח היישוב. הוא אמר, אין זה יישוב חדש, אנחנו רק חוליה נוספת בשרשרת, שרשרת האהבה היהודית למקום הזה. אנחנו חובקים ידיים יחד עם נחל כפר דרום, תשל"א, שמושיט את זרועותיו לאחור אל המיישבים הראשונים של כפר דרום, תשז, ממש בקום המדינה, שמביטים בחיבה לרוכש האדמות בתרפד, טוביה מילר, שמהווה המשך של אלפי שנות היסטוריה יהודית. כך אמר הרב שמעון בירן, השם יקום דמו. זה מה שהפסדנו, והלוואי ונשוב להקים את הדבר הגדול הזה בקרוב.
Yeah. יצוס בי מחוי ויצוס בי מחוי משחקי
רחוק השם נראה לי ואהבת עולם אהבתיך, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך, ויצאת במחול משחקים, ובהמשך ירמיהו מנבא, עוד תתאיך רמים בערי שומרון, נטעו, נוטעים וחיללו הרב עקיבא עמניק הלחין, מנדי ורדיגר שר, והעיבוד היפה הוא של מונה רוזנבלום, עכשיו 7:43, הפסקת פרסומות, אחריה נדבר על החופש הגדול, ועל הילדים שלנו ועלינו בחופש הגדול.
עכשיו איתכם, התעוררות, עם ידידיה מאיר.
כולנו עם כל חיים.
זוהי הודעה חשובה לנהגי המוניות, פקחי החניות, הבייביסיטריות, בעלי החנויות וכל תושבי העיר.
בני ברק עוברת לקנות אחרת. בני ברקים, תכירו את סיטיסל, אתר הקניות העירוני הגדול בישראל. מהיום אתם יכולים לקנות בחנויות שאתם אוהבים בעיר בלי לצאת מהבית. פשוט נכנסים לאתר סיטיסל, מזמינים מה שצריכים ממגוון ענק של חנויות ברחבי העיר, והמשלוח אצלכם תוך 3 שעות. בלי לבזבז זמן, לקחת בייביסיטר או לחפש חנייה. פשוט וקל. לפרטים נוספים, חפשו סיטיסל בגוגל או חייגו 03-933-9369.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים לענות עם אוראו, העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוראו.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו, עשינו בשבילכם את העבודה, איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
נו, איך את שולט?
נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
בעוד כמה שעות תארך ההגרלה הגדולה של בית חם. אמור לי חיים ולדר, מה זה בית חם בשבילך?
להתמודד עם בן משפחה החולה באחת ממחלות הנפש, זה יכול להרוס את כל המשפחה. ולכן, הצדקה הזו לבית חם היא להצלת משפחות שלמות כפשוטו.
ההגרלה הגדולה היום, נותרו הכרטיסים האחרונים. חייגו עכשיו, כוכבית 9208. כוכבית 9208, בית חם.
עכשיו איתכם, התעוררות, עם ידידיה מאיר.
כולנו עם כוחה.
שבע ארבעים ושבע עכשיו, עם כל הכבוד לכיכרות ולהפגנות, ההתמודדות האמיתית שלנו, אלא אם כן אנחנו ראש הממשלה, היא בבית פנימה, עם הילדים שלנו, בחופש גדול, מאתגר במיוחד, ולא, זו לא פתיחה לשיחה עם אמא מאיר, זה יקרה כעת חיה מחר, ביום שלישי, אבל הרב יוני לוי כותב קטע נפלא על החופש הגדול, לחופש הגדול, בעצם לחיים, בכל מעגל השנה, אבל בימים אלה צריך במיוחד לזכור את זה. להיות הורה, זה לשנן לעצמך כל יום מחדש. הילדים לא צריכים שנעשה את כל מה שהם רוצים, הם צריכים שנלמד אותם מה נכון לרצות. להיות הורה, זה להבין שהילדים לא צריכים אותנו בתור חברים. יש להם מספיק כאלו. הם חייבים אותנו בתור הורים, כי אבא ואמא יש רק אחד ואחת. להיות הורה זה להבין שחינוך זו משימה דינמית וצריך כל הזמן להוריד עדכונים למערכת. שיטות וכלים שעבדו אצל הגדולים לא בהכרח יעבדו אצל הבאים אחריהם. וכמובן אם זה באותו משפחה, בילדים גדולים וקטנים, אז בטח ששיטות שעבדו בדורות קודמים לא כל כך עובדים בימינו. חומר הגלם של הילדים השתנה בה עם השינוי הדורות. להיות הורה זה להבין שכל ילד הוא עולם בפני עצמו, עם נשמה ואופי מיוחדים שלא היה ולא יהיה כמותם. להשוות בין אחים זה פשוט עוול. להיות הורה זה לשאוף לעמדה אחידה בין אבא לאמא בנוגע לגידול הילדים, כי כשאבא אומר כך ואמא אומרת אחרת, הילדים עושים מה שבא להם. להיות הורה זה לדעת שהילדים שומעים את הנאומים והעטפות שלנו, אבל מקשיבים הרבה יותר לחיים שלנו. לא משנה מה נגיד, לאיזה גובה נרים את הכל וכמה ננופף בידיים בהתלהבות, אם בפועל ההתנהגות שלנו משדרת משהו אחר, הם את המסר כבר קלטו. להיות הורה זה להיות מסוגל להתנצל בפני הילד כשטעינו ביחס אליו, צעד אמיץ כזה רק יגרום לו להעריך אותנו יותר וגם ללמוד לעשות את זה יום אחד בעצמו. להיות הורה זה לספר לילדים לא רק על ההצלחות שלנו, אלא גם על הכישלונות. הם יעריכו מאוד את הכנות וגם ישמחו לשמוע איך התגברנו עליהם ולאן זה הביא אותנו. להיות הורה זה לחבק ולנשק וללטף ולדגדג. אין לכם מושג כמה הם צמאים לחום ולמגע, כולל המתבגרים. הם זקוקים לזה כמו חמצן. בפרט בעולם הווירטואלי הקר שבו הם משוטטים שעות רבות כל יום. טוב, ופה אם אמרנו עולם וירטואלי, אז אם הם בעולם וירטואלי ואם הם משוטטים בו, אז כמובן חובה, סינון, מפה הבחירה רק מתחילה, אנחנו מזכירים את זה תמיד, ובטח בחופש הגדול, רימון, אתרוג, נצפארק, אסקן, כל חברה שהיא, שמסננת את האינטרנט, כי בלי זה אתם, זה לא עניין של להיות בית מקפיד יותר או פחות, הורים שלא מסננים את האינטרנט לילדים שלהם, הם פשוט הורים במחילה פרימיטיביים, שלא מכירים את המציאות ולא יודעים מה קורה בעולם, ולכן הם אומרים, טוב, לילדים שלי זה לא יקרה, הם בסדר, הם ילדים טובים. לא, זאת נקודת ההתחלה והחובה, אם הם משוטטים באינטרנט, אם, במקרה כזה. אני ממשיך בחזרה ליוני לוי, להיות הורה זה לדעת לשים סטופ לעבודה, לחבות את הטלפון לזמן מה, כשחוזרים מהמשרד, ולהיות נטו עם הילדים. אתם יושבים איתם בארוחת ערב או בסיפור לפני השינה והטלפון רוטט, פשוט תתעלמו, אל דאגה. אם זאת הראלה ממפעל הפיס, היא תנסה שוב עוד חצי שעה, לזמן איכות עם הילדים שלנו, פשוט אין מחיר. להיות הורה זה לזכור שכל ילד, לכל ילד אין שני הורים, אלא שלושה. כי חזל אומרים במסכת קידושים, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. מדי פעם להרים עיניים לשמיים ולשאת תפילה לעזרתו של השותף הנוסף. להיות הורה זה להבין שלא פחות משחשוב להשקיע בילדים, חשוב להשקיע בעצמנו, בהתפתחות האישית והרוחנית ובמילוי המצברים שלנו. הילדים צריכים הורים מלאי חיים ושמחה ולא שני סמרטוטים שרק מנסים לגמור את היום. ואפרופו לגמור את היום, אז לנסות לא להגיע עייפים לסוף היום או לחלק האחרון של היום, שבו הילדים חוזרים מהלימודים, טוב עכשיו הם איתנו בבית, אבל בדיוק כשהם צריכים אותנו, אז אנחנו עם אנרגיה הכי נמוכה, כי כבר כל הכוחות הבאנו לידי ביטוי בעבודה, ביום, והנה עכשיו הם מגיעים ואנחנו די קורסים או נרדמים, אז אפשר לחזור למנהג של שנת צהריים. והדבר האחרון, להיות הורה, זה להודות אלף פעם ביום על הזכות שהקדוש ברוך הוא העניק לנו להיות שותפים איתו בבריאת חיים חדשים. כשיום אחד אחרי 120 נצטרך להיפרד מן העולם ולסכם מה עשינו פה בעולם הזה, לא נזכיר כמה פעמים יצאנו לחופשה ובכמה מסעדות ביקרנו וכמה כסף עשינו. לא, אז נסתכל בגאווה על האוצרות האמיתיים שהשארנו בעולם ונגיד, ילדתי, גידלתי וחינכתי פה כמה ילדים. הרב יוני לוי מזכיר לנו מה זה להיות הורים. זהו, עד כאן התעוררות שלנו להיום. ישי נוימן היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כולנו עם כל חיים.
מאזינים יקרים, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם בעלי משכנתאות, בעלי נכסים, עצמאים, שכירים וכל מי שנפגע כלכלית ממשבר הקורונה. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחזכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. מאזיני כל חיים מיוזיק, אור משכנתאות החלה במהפך חברתי כלכלי. אנחנו לא ניתן למשפחות לקרוס תחת הנטל הכלכלי. אנו נילחם עבורכם לשקט אותו אתם מייחלים. נצלו את הוראת השעה של בנק ישראל. זו הזדמנות נהדרת לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו כוכבית 5589. הייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.
תגיד, אתה בטוח שכל הנעליים בהנחה?
אני בטוח שזה כרטיס האשראי שלך שנותן את ההנחה על כל הנעליים. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בסניפי רשת טבע נאות. פרטים מלאים באתר הבנק. כפוף לתקנון.
כמה חיכיתם לתקופת בין הזמנים? קיץ, אווירה של חופש, נוסעים לטייל. זכרו, בכביש אין בין הזמנים. גם בחופשה. מקפידים על כללי הבטיחות ושומרים על היקרים לנו מכל. כשנכנסים לרכב, קודם כל חוגרים את כל הילדים, ואחר כך נחגרים בעצמנו. לא נוסעים לפני שכולם חגורים.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
אבא, יש משהו טעים?
כן חמוד, יש קרלו טעים פי שמונה ועם קצפת. חדש, קרלו מיני בטעם שוקולד וקצפת, עכשיו במאגדת שמינייה. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למאדרין יש תנובה.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין, משקפי מולטיפוקל שבמבצע, בעשרת תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
ימי מחירות בין הזמנים באדרן, טאבלט משפחתי ב-50% הנחה, אין משפחה שתפספס את זה. כוכבית 80-97, הדרן, כוכבית 80-97.
מדיחי כלים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה, בצלאל כהן עם העדכונים וחותרות הבוקר, בתשע, קובי פינקלר לוקח אתכם לטיול משפחתי מושלם, ברבע לאחת עשרה, אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, ובאחת עשרה, הבית ספר הגדול בעולם במעדורת בין הזמנים מיוחדת, עם אשר גרייבר והמחנך הרב מאיר פנט. גם בבין הזמנים, כל חי תמיד איתי.
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שני של בין הזמנים. חיים ולדר איתי הבוקר באולפן, בוקר טוב חיים.
בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
איך עובר לך בין הזמנים? קם קצת יותר מאוחר או שאתה לא נותן למציאות לשנות לך את הסדר יום?
אצלי בין הזמנים זה הזמן, אל תשכח שאז יש לי את, איך אומרים, את העבודה הכי גדולה, כשבחורים פוגשים את ההורים שלהם, ולא כולם יודעים, המפגש הזה לא תמיד עושה טוב.
אוהו, כל שנה הוא השנה במיוחד.
זהו, שלצערי בין הזמנים הזה הוא ארוך, הוא כמה חודשים, והבעיות גדולות, גדולות, גדולות מאוד, מאוד, מאוד. אולי נדבר על זה בהמשך.
כן, נדבר על זה? האמת שהבחורים ישנים עכשיו, אז אפשר לדבר על זה.
מאחורי הגב, אה? יש כאלה שהולכים עכשיו לישון, כן.
כן. תשמע, גם הפוליטיקה לא הלכה לישון בחופש הגדול הזה. היא חוגגת שנה שעברה, היינו בערב בחירות, ועכשיו אנחנו, נראה לי גם בערב בחירות בבין הזמנים הזה.
מאוד מקווה, מאוד מקווה.
שמה, בחירות?